ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 13 שורות מלמעלה במשנה. אירס את אלמנה, כהן אירס אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול, וכידוע כהן גדול אסור באלמנה. יכנוס, אפשר בכל זאת להכניס לי לשאת אותה. ומעשה ביהושע בן גמלה שקידש את מלכה בת ביתוס, היא הייתה אלמנה, ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה. שומרת יבם, היא במהותה היא אלמנה שנפלה לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול, אף הפי שעשה בה מאמר, למרות שבתור כהן הדיוט הוא נתן לה כסף, כסף שנותנים ליבמות, הרי זה לא יכנוס. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו כהן הדיוט: 1. שאירס אלמנה, 2. נפלה לפניו יבמה, ואחר כך נתמנה להיות כהן גדול. מה הוא להכניס נשים אלו? אז אנחנו ראינו בינתיים במשנה שאם מדובר בכהן הדיוט שאירס אלמנה, הוא יכול להמשיך להכניס אותה אליו בתור נשואה, למרות שבינתיים התמנה להיות כהן גדול, ולא כן במקרה שכהן הדיוט נפל לפניו יבמה ובינתיים התמנה להיות כהן גדול, הוא לא מכניס אותה ביבום. הגמרא, תנו רבנן, מניין שאם יירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול שיכנוס? תלמוד לומר, הפסוק, ואנחנו מוסיפים את מילים מהפסוק, בתולה מימיו ייקח אישה. המילה אישה מיותר לדרשה. אז מזה לומדים שיכול להכניס אותה, בגלל שבתור כהן הדיוט הוא קידש אותה בהתר גמור. הגמרא שואלת, אם אתה מרבה איך היא שומרת יבם נמי, למה לא נגיד אותו דבר במקרה שנפלה לפניו יבמה? הגמרא עונה, כי מדייקים מהפסוק אישה ולא יבמה. מעשה ביהושע וכולי, וכתוב בהמשך, ומינהו המלך להיות כהן גדול. מינהו אין, נתמנה לו. יש הבדל בין משמעות המילים האלו. מינהו משמע המלך מינה אותו, אבל שאר הכהנים והסנהדרין לא מינוהו. אמר רב יוסף, קטיר, זה לא שם קשר, קשר של רשעים, קטיר כחזינה אח. אני רואה פה משהו בעייתי, קשר כמו תכסיס של רשעים. דיאמר רב אסי, תירקבה, זה מידה, תירקב, דדינרי של מטבעות, אילה לי מלטה בביתוס, בת ביתוס, ליאנאי מלכה, היא שילמה לו עד דמוקי לי ליהושע בן גמלה, בקני רבי, עד שהוא המלך מינה אותו להיות כהן גדול. וכפי שאמרנו, זה מינוי של המלך, אבל ללא הסכמת שאר הכהנים והסנהדרין. המשנה, הנושא כעת, כפי שכתבנו בשוליים, כהן גדול ואיבום. כהן גדול שמת אחיו. עכשיו, מה קורה? האח שלו, שהיה כהן הדיוט, הוא מת, השאיר אלמנה, וגם השאיר אח כהן גדול. אנחנו יודעים שכהן גדול אסור באלמנה. בכל אופן, יש גם, אפשר לומר אולי בניגוד, יש כאן מצוות ייבום. אז מה עליו לעשות? חולץ ולא מייבם. נציין שחליצה גם חלק ממצוות איבום, הוא אפשרות מן מדורייתא לעניין מצוות איבום. אז אצל כהן גדול הוא חייב לנקוט את האפשרות הזאת בלבד, כלומר אין אפשרות לאיבום. כפסיק וכאני אומרת הגמרא, הגמרא כותבת, המשנה כותבת באופן חד משמעי, לא שנה מן האירוסין, מדובר פה על יבמה. יבמה היא אלמנה. מאיזו מצב היא באה? האם היא הייתה רק ארוסה או אפילו נשואה? אז אומרת הגמרא שהמשנה לא מחלקת, היא כותבת באופן חד משמעי, לא שנה מן האירוסין, שהיא אלמנה מן אירוסין, שהבעל שלה מת לפני שהוא הכניס אותה לחופה, ולא שנה מן הנישואין. בשלמה מן הנישואין, אני יכול להבין למה המשנה אומר חולץ ולא מייבם, אם מדובר באלמנה מן הנישואין. מה זאת אומרת? היא כבר נבעלה. בבחינת המצוות והניגודים שקיימים במקרה כזה, זה ככה: עשה ולא תעשה הוא. במצד הכהן גדול יש מצוות עשה לקחת בתולה והיא לא, ויש גם מצוות לא תעשה, לא לקחת אלמנה והיא אלמנה. אז יש שתי נקודות נגד איבום מצד היותו כהן גדול, ואין עשה של איבום. יש מצוות עשה מצד שני, לקחת אותה, לייבם אותה, אבל אין כוח בעשה של איבום. אין עשה דוחה, לא תעשה ועשה, שתי הנקודות שעומדים מנגד. אז לכן, אם מדובר באלמנה מן הנישואין, היא גם בעולה והיא גם אלמנה, אז אין כוח במצוות עשה של איבום לדחות את זה. אלא מן האירוסין, אם היא אלמנה מן האירוסין, עכשיו היא עדיין בתולה כי היא לא נכנסה לחופה וקיים נישואין, דהיינו ביאה מצד הבעל, היא רק מן האירוסין, הוא רק קידש אותה, היא עדיין בתולה. אז אם היא אלמנה מן האירוסין, יבוא עשה של ייבום וידחת לא תעשה מה היא, היא אלמנה אבל היא עדיין בתולה. אז למה לא אומרים את הכלל, למה לא מפעילים את הכלל הזה, יבוא עשה וידחה לא תעשה? למה המשנה אומרת אין ייבום, והיא אומרת זה חד משמעי, כוללת המקרה של אלמנה מן האירוסין, אבל היה כן אפשרות לקיים מצוות ייבום במלואו, ייבום ולא חליצה, אם היה מדובר באלמנה מן האירוסין? הגמרא עונה, למה המשנה חד משמעי? כי גם באלמנה מן האירוסין, בעיקרון יש עשה שידחה לא תעשה, אבל גזירה ביאה ראשונה, שזה היה אמור להיות מותר, עתו ביאה שנייה. בביאה שנייה אין כבר מצוות איבום. אז הוא ממשיך בתור כהן גדול להיות ולחיות עם אלמנה, ואין כאן בביאה השנייה מצוות עשה שידחה את הלא עושה, את הלא תעשה. המצוות עשה קוים ונגמר בביאה הראשונה. אז אנחנו אומרים לא ניתן אפילו לביאה הראשונה עתו ביאה השנייה. המשנה ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו כהן הדיוט ונישואיו לאילונית. מהו זונה? כמובן דיברנו על זה בפעמים רבות בשיעורים האחרונים, שהמילה זונה היא הגדרה הלכתית, היא אינה, אין בה משמעות הנקרא לזה העממי או הרחובי של היום שמשמים את המילה הזאת, אלא היא הגדרה הלכתית שהעיקר ההשלכות והמשמעות בקשר לדיני כהונה, למי כהן מותר ולמי אינו מותר. כולם יודעים שכהן אסור להתחתן עם גרושה, אבל באותו נשימה התורה אוסרת להתחתן עם זונה. מה היא? מה זה זונה? זה עסק הגמורה בהמשך. המשנה, כהן הדיוט לא אישה אילונית. אילונית היא אישה שאינה בת בנים. היא לא יכולה להוליד. היא אישה שלא התפתחה באופן פיזית כמו אישה בריאה רגילה. אז כהן הדיוט אומרים שלא אישה אילונית, אלא אם כן יש לו אישה ובנים. בשוליים יש הערה של המדפיס ונקרא ביחד פיוש. מה זה שאם אלא אם כן יש לו אישה ובנים? פיוש או אישה לפרוט ולרבות אימה או בנים. רש"י על המשנה, אלא אם כן יש לו בנים משום ומצווה על פריה ורבייה. עכשיו המשנה מציינת כהן הדיוט והוא הדין לישראל, ובגמר מפרש עמי נקת כהן. למה המשנה בחרה בכהן הדיוט, הזכירה כהן הדיוט ולא כולם? ממשיך המשנה, רבי יהודה אומר, אף על פי שיש לו אישה ובנים, לא אישה אילונית שהיא זונה אמורה בתורה. הנה ביטוי מובהק על מה שאמרנו מקודם על המילה זונה, שיש לה משמעות של הגדרה הלכתית. לפי רבי יהודה, אילונית היא אישה שאף אחד בא, לאף אחד היא בא, היא לא, היא, ככה היא התפתחה וזהו, אז היא נקראת זונה לפי רבי יהודה. והחכמים אומרים אין זונה אלא 1. גיורת, 2. משוחררת, זאת אומרת שפחה שהשתחררה ושנבעלה בעילת זנות. רש"י כותב אלא הגיורת והמשוחררת, למה היא נקראת או מוגדרת כזונה? דביעת אקום, גויים שבאו עליה, היא הייתה גויה, אז גויים היו איתה במגע, וגם בתור משוחררת היא הייתה שפחה, אז היא באה במגע עם עבדים, אז ביעות שלהם פוסל אותה מהכהונה. וההגדרה שלה זונה, והיא כמו גרושה במובן הזה שפסולה לכהונה. ממשיך רש"י, ושנבעה לה בעילת זנות, כגון ישראלית הנבעלת לפסול לה. וזה כולל איסורי לוין, כמו ממזר שבא אליה. תוספות בסוף העמוד, שנבלה בעילת זנות, פיוש בקונטריס, מה שלמדנו עכשיו, שישראלית שנבלה לפסולה. ואי אפשר לומר כן, דמחייבי לוין, דתפסי בקידושין, יש איסורי לב, שבכל זאת, אם האיסור, אם הגבר שאסור לה מקדש אותה, היא אשת איש. אז זה דעת תוספות, שמי שהוא אסור עליה ברמה של לא תעשה, מאחר שתופס בקידושין, לא הווה זונה, אלא מחייבי כריתות, כדפיוש בהחולץ. נחזור לגמרא. אמר לי ריש גלותה לרב הונה, מה הייתה, מה? למה לא אישה אילונית, אלא אם כן יש לו אישה ובנים? משום פריה ורבייה. הגמרא שואלת, אז כל ההתנגדות לאילונית זה בגלל שדרכה הוא לא יכול לקיים פרו ורבו? הפריה ורבייה כהנים הוא דמפקדי, וישראל לא מפקדי. על המצווה הזאת רק כהנים מצווים ולא ישראלים? הרי המשנה אמרה שכהן הדיוט לא יישא אילונית, משמע שרק כהנים מצווים על פורבו. אמר לי, רב הונה עונה, למה נקת המשנה כהן הדיוט? משום דקבאי למתני סיפה, בגלל המשך המשנה. וזה אומר, אף פי שיש לו אישה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ויש לו בנים לא יישאו לו נית, שהיא זונה אמורה בתורה. דה זונה, כהנים הוא דמפקדי, וישראל לא מפקדי. לגבי שיטת רבי יהודה, אפשר לומר שרק כהנים מצווים למנע מזונה, ישראלים לא מצווים על כך, משום אחי, קטני כהן, לכן גם ברישה הוזכר כהן. אמר רב הונא, מה התהיימה דרבי יהודה? למה לפי רבי יהודה, גם אם יש לו אישה בנים, הכהן אסור מלקחת איילונית? תכתיב, הפסוק אומר, אכלו ולא יסבאו, הזנו ולא יפרוצו. כל ביאה שאין בה פריצה, תולדה, אינה אלא בעילת זנות. בפסוק כתוב, הזנו, הזנו ולא יפרוצו, אז כל בילה שאין בה פריצה, אז הוא בגדר זנות. וכפי שאמרנו מקודם, הזונה היא איסור לכהונה. יש סימון מיוחד פה שאנחנו מכנים קופסת אש. בכוכבית, בשוליים סיבת סימון זה, בגלל שכל העמוד עד המשנה עסוק בדינו של רבי אלעזר בברייתא זה. המשנה מופיע לקראת סוף העמוד תחת השורה הראשונה מתחת לרשי. תניא, אומר הגמרא, רבי אליעזר אומר, כהן לא יישא את הקטנה. אמר לי רב חיסטה לרבה, פוק עין בה, תעין בה, בשיטה הזאת, למה לא יישא קטנה? דלאורתא באי לה רב הונא מנח. בערב רב הונא יפנה אליך לשאול מה הטעם שבדבר. נפק עין בה. מופיע אצלנו בגמות המסומנות משולש וגם מספר אחד. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מקנה הסברים לדינו של רבי אליעזר דכהן לא יישא את הקטנה. אז אנחנו רואים שרבה עיין בדבר. רבי אליעזר סבר לה אומר הגמרא כרבי מאיר וסבר לה כרבי יהודה, והגמרא מפרטת. סבר לה כרבי מאיר דחייש למיעוטה. בדרך כלל אנחנו יודעים שפוסקים מחליטים על פי הרוב. רבי מאיר הוא לא פוסק אך ורק לפי הרוב, אלא הוא גם לוקח בחשבון המיעוט. אמרתי דבר מאוד כללי עכשיו, אבל זה העיקרון או הרעיון שעומד מאחורי המושג הזה, חייש למיעוטה. והמיעוט של בנות, שמה קטנה זו תהי איילונית, שמה הקטנה לא תתפתח באופן רגיל. אז זו נקודה אחת שעומדת מאחורי שיטת רבי אליעזר. וסבר לה כרבי יהודה, שראינו במשנה, דאמר איילונית זונה אביה, וכהן אסור בזונה. ולכן התוצאה מכך, השילוב של הדעות האלו, מה שרבי אליעזר אומר, שכהן לא יישא את הקטנה. הגמרא שואלת, תשימו לב למבנה בשורות הבאות. יש מצד הגמרא קושיה ארוכה וגם א' וב', הכוונה שני חלקים לשאלה על הקושיה הזאת. יש גם פס מפותל. בואו נסתכל על מה הדגשנו. הגמרא שואלת בפתיחה, אוכי רבי מאיר, מי סבר לה? ובהמשך, אוכי רבי יהודה, מי סבר לה? שתי החלקים של התשובה באים לידי בירור וקושיה בשורות הבאות. אחרי הקושיה הארוכה אתם יכולים לראות כתוב בגמרא, אל אמר רב עד ברבה, זה המשולש מספר 2, הסבר שני למה רבי אליעזר אומר כהן לא יישא את הקטנה. עכשיו הגמרא, אמרת שרבא ענה שרבי אליעזר סובר כרבי מאיר וגם כרבי יהודה וסבר, שואלת הגמרא, וכי רבי מאיר מי סבר לה? רבי מאיר היה בדעה שחוששים למיעוטה. האם זו דעתו של רבי אליעזר? הגמרא, קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבמים. דברי רבי מאיר. אמרו לו לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצים, שקטנה לא חולצת. למה? איש כתיב בפרשה ומקשינן אישה לאיש. המילה איש מופיע בפרשת היבום, והחכמים מקשים אישה לאיש. ואם איש אומר גדול ומקשים אישה לאיש, אז אישה גם כן צריכה להיות גדולה. זה לגבי חליצה. אלא מה הייתה, מה אין מייבנים? למה אין ייבום אם מדובר בקטנה? אבל אמרנו שגם קטן לא. אמרה, קטן שמה ימצא סריס. הריס הוא נגיד המקביל לאילונית בנשים. הסריס הוא הגבר שלא יכול להוליד, לא מתפתח כמו גבר רגיל. קטנה, למה היא לא מייבמת? שמה תימצא אילונית. ונציין שכל מצוות ייבום הוא להפרות ולרבות כדי להקים שם אח המת. ואם היינו מתירים לקטנים בנסיבות כאלו, כאילו אם ימצא סריס או ימצא אילונית, ונמצאו פוגין בערווה, כלומר זה דוגמה של אשת, אשת אח, איסור ערווה, אשת אח שלא במקום מצווה. המצווה היא, ברשי מציין את זה, אשר תלד. אפשר לראות ברשי, שורה ראשונה בשורות הקצרות, פוגעים בערווה, כיוון דלב בני הקמת שם, נינו, הם לא, אינם בר תולדה, פגע באשת אח שלא במקום מצווה, דרחמנה פטרי. התורה פותרת במקרה כזה, דכתיב אשר תלד פרט לאילונית. ממשיך הגמרא, ותניא, קטנה מתייבמת ואינה חולצת, דברי רבי אליעזר. אז אם אנחנו נשווה את השיטות גם דרך החיצים שהוספנו בצד הגמרא, למעלה ראינו קטנה לא מייבמים, וזה דעתו של רבי מאיר. כאן כתוב קטנה מתייבמת, וזה דעתו של רבי אליעזר. אז רבי אליעזר לא סובר כמו רבי מאיר. ממשיך הגמרא, וכרבי יהודה מי סבר לה והתניא. האם אפשר לומר שרבי אליעזר סובר כרבי יהודה? הרי רבי יהודה אמר שאילונית זונה נחשבת. והתניא, זונה, זונה כשמה, דברי רבי אליעזר, כבכבנו רבי אליעזר. יש כמה וכמה דעות פה במקור שנמצא כעת במסגרת, אבל אנחנו מבליטים רבי אליעזר, ובעוד שלוש שורות או בסוף נבליט עם כבכוב רבי יהודה. מה הפירוש זונה כשמה? אז רשי מסביר, כשמה לשון תואה. זונה זה לשון תואה, שתואה מתחת בעלה לאחרים. לרבי אליעזר אין זונה אלא אשת איש. נמשיך, אשת איש כמובן שטעתה, שקימה יחסים עם גבר זר. אנחנו ממשיכים במקור, רבי עקיבא, דעה השנייה אומר, זונה זו מופקרת, ורשי כותב, ואפילו פנויה, גם אם היא אינה אשת איש, מאחר שהפקירה עצמה לכל, קרויה זונה. אבל משום בעילה אחת לא אביה זונה הפנויה. יכול להיות שדעתו של רבי עקיבא דומה למה שהיום מכנים זונה, אבל זה רק דעת רבי עקיבא. יש עוד דעות. רבי מתיה מספר 3, רבי מתיה בן חרש אומר, אפילו הלך בעלה להשקותה, כמו שאשתו הייתה חשודה והוא מביא אותה לבית המקדש כדי להשקות אותה בתור אישה סוטה, ובא עליה בדרך והבעל עצמו קיים איתה יחסים בדרכם לבית המקדש, עשה זונה. למה? כי בינתיים עד שהיא תשתה את מי הסוטה בבית המקדש היא אסורה לבעלה. אז במצב הזה היא נבעלה לפסול לה. זה מספיק לאסור אותה או להגדיר אותה כסוטה. ואם הבעל הזה ימות, היא נשארת אסורה לכל הכהונה. רבי יהודה אומר, זונה זו אילונית. וחכמים אומרים, אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זות. שהיא נבעלה למי שפסול לה. רבי אלעזר אומר, פנוי הבא על הפנויה שלו לשם אישות, עשאה זונה. ולפי רבי אלעזר, זה יכול להיות גם חד פעמי. תוספות, אולי זה ברור לכולם, אבל בכל זאת, תוספות פנוי, הבעל הפנויה, לאו דווקא נקד פנוי, דווקא רווק, דכל שכן נשוי שמזנה על אשתו, וחשובה אותה פנויה שאותו גבר בא אליה, זונה. בכל אופן, נדגיש שוב מה שחשוב לסוגיה שלנו. אנחנו פתחנו עם הקופסת אש למעל שיטת רבי אליעזר, שהוא אמר לא יישא את הקנה, וחלק מההסבר שראינו מקודם על ידי רבא, כי הוא רבי אליעזר סובר כרבי יהודה, שאומר שאילונית זונה. אבל רואים כאן שזו לא שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר לא אומר אילונית היא זונה, זה שיטת רבי יהודה. נמשיך הגמרא. אלא אמר רב עדה בר אבא, הכה הדין של רבי אליעזר לכהן לא יישא קטנה, בכהן גדול עסקינן. לאימת קנילה, מתי הקניין מתקיים? לכי גדלה בעולה היא, כשמגיעים לשלב הזה שהקניין חל, היא כבר בעולה. ונוסיף פה, הדין הוא כהן, עכשיו זה כהן גדול, לא יישא את הקטנה. על מה מדובר? הוא הכהן גדול קידש אותה בתור קטנה, ואנחנו חייבים להוסיף פה שקידושי קטנה, כפי שרש"י אומר, לאו כלום. וזה שהוא חי איתה, היא נקראת כמו אנוסת עצמו. ולמדנו על זה בנון תת עמוד בית. וכשהקניין התאווה, היא כבר, היא גדולה, אבל היא כבר בעולה. וכהן גדול אסור בבעולה. זה מה שרב עדה אמר. אמר רבה, מחלי לב. זה ביטוי של תמיהה. מה אתה אומר שהקידושין הם כלום והקניין חל רק כשהיא גדולה? היא דקדשה עבורה, מה היא שעתה הוא דקנילה? מה אתה אומר שרק לכי גדלה הוא קונה אותה? אם האבא שלה קידש אותה, אז מאז משעת הקידושין שהיא עדיין הייתה קטנה חל הקניין, והיא דקדשה נפשה. רבי אליעזר, היא ולא רבנן, והיא מדובר בקטנה שקידשה את עצמה. זה לא רק מתאים לשיטת רבי אליעזר לומר לא יישא אותה, גם הרבנן, גם החכמים יגידו כן. אז למה כתוב שרבי אליעזר אומר? אלא אמר רבה, לעולם בכהן הדיוט, הדין שרבי אליעזר קשור לכהן הדיוט, וחיישינן שמה תתפתה עליו. קטנה, קלת דעת, אולי גבר אחר יפתה אותה, ולכן לא רוצים שהוא ייקח קטנה. הגמרא שואל, אי הכי איסר נמי, אז גם נאסור לישראל, שהיא בתור אשת איש, נכון היא קטנה, אבל קלת דעת, שמה תתפתה, זה יהיה בעיה גם לישראל מן השואה, לאו דווקא כהנים. הגמרא מסבירה, פתויי קטנה אונסו. זה שמצליחים לפתות קטנה, זה שווה לאונס. ואונס בישראל משרה שרי. כלומר, גם בתסריט השחור, בקשר לישראל, אין בעיה. כי אם גם אם היא נאנסה, היא מותרת לבעלה, אבל לא כן כשמדובר בכהן. אנוסה, אישה שנאנסה והיא אשת כהן, היא אסורה לבעלה. ארבע, רב פאפה אמר, הדין של רבי אלעזר בכהן גדול, והאיתנה הוא דתניה, שמלמד בעניין כהן גדול, בתולה, כתוב בפסוק, בתולה מעמיו ייקח אישה. יכול קטנה, האם זה אומר שכהן גדול יכול להתחתן עם קטנה? תמיד לומר, אישה. זה למעט קטנה. אי אישה יכול בוגרת, מעל גיל 12 וחצי, תמיד לומר, בתולה. והסברנו פעמים רבות בדפים האחרונים, שבוגרת זה מצב שהבתולים הם מתכווצים בתוכה, אז התורה הזכירה בתולה, אז זה בא למעט בוגרת. כיצד, אם לא קטנה ולא בוגרת, אז מה נשאר? יצתה מכלל קטנות ולכלל בגרות לא באתה. זה אומר, זה חלון צר מבחינת גילאים שאפשר לכהן גדול. דהיינו, מ-12 עד 12 וחצי. מ-12 היא כבר בת מצווה, היא לא קטנה, והיא לא הגיע לגיל בגרות, דהיינו 12 וחצי. ורבי אלעזר למעלה שאמר, כהן לא יישא את הקטנה, מתאים לתנה הזה שלמדנו עכשיו. רב נחמן בר יצחק אמר, היי תנה הוא, דתניה, בתולה. שוב פעם, ציטוט מהפסוק. אין בתולה אלא נערה, כלומר, להפוקי קטנה. וכן הוא אומר, והנערה זה ברבקה כתוב, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה. אז הוא פה, הוא באותו פסוק, נערה, בתולה, אז הגדר שבתולה לפי הגישה הזאת זה נערה ולא קטנה. רב אלעזר אומר, פנוי הבעל הפנויה שלו לשם אישות עשאה זונה. אנחנו ראינו את שיטתו למעלה, לכן יש כוכבית מצד הגמרא לחבר לכוכבית למעלה. אמר רב עמרם, אין הלכה כרבי אלעזר. לא פוסקים כך שפנוי הבעל הפנויה שלא לשם אישות הופך אותה להיות זונה, כלומר אסורה לכהונה. המשנה, לא יבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. בית שעמי אומרים שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה ברעם. הנושא שמופיע כעת בשוליים, כינינו את זה נושא כללי, זה עד סמך בית עמוד בית, פריה ורבייה. באופן מיידי יש נושא סלש מבנה, מעוינים מופיעים, והם שני לשונות בעניין אדם שקיים פרו ורבו, מה לגבי הצורך בכל זאת שיהיה לו אישה. הגמרא, יש לו בנים, זה דיוק מהמשנה. המשנה אומרת שאדם לא יתפטר מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. אז אם יש לו בנים, מפריה ורבייה בטיל, הוא יכול להתבטל מזה, הוא כבר קיים את המצווה, אבל מה? מאישה לא בטיל. זה לא אומר שיכול להמשיך לחיות אם למשל אשתו מתה או גירש אותה אחרי שהוא הוליד את הילדים ממנה, שיכול להמשיך לחיות ללא אישה. זה לא. מסייל אל רב נחמן ושמואל, דימר, אף הפי שיש לו לאדם כמה בנים, עשו לעמוד בלא אישה, שנאמר, לא טוב היות האדם לבדו. ואיקה דיאמרי, יש לו בנים, בתיל מפריה ורבייה, ובתיל נמי מאישה. זה לשנה שנייה. נעימה תבי תיופתה דרב נחמן המשמואל, האם מהדיוק הזה מהמשנה ניתן לומר שקיים תיופתה קושיה נגד רב נחמן שהוא אמר תמיד צריך להיות אישה? לא. ככה הם הדברים, אין לו בנים נושא אישה בת בנים, יש לו בנים נושא אישה דלב בת בנים. אז לפי ההסבר הזה או היישוב הזה, מה שדייקנו מקודם, אם יש לא בנים הוא בתל מפריה ורבייה ובתל נמי מאישה, הכוונה מאישה בת בנים, אבל זה לא אומר שהוא יישאר בודד, יישאר לבד. הוא חייב בכל זאת לשאת אישה, למרות או גם אם היא לאו בת בנים. נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים. ההלכה שיוצא מכאן הוא שמי שעוד לא קיים מצוות פור ובו ולא יהיה לו אפשרות אלא אם כן הוא ימכור ספר תורה, אז מותר למכור ספר תורה כדי, אומר רש"י, כדי לישא בת בנים. אם יש לו בנים לא ימכור אלא יישא עקרה או זקנה. נמשיך בגמרא. הנושא שמופיע כעת בשוליים, מקורות לשיטות בית שמאי ובית הלל בעניין באיזה ילדים ובכמה ילדים מקיימים מצוות פור ובו. בית שמאי אמרו שני זכרים, בית הלל אומרים זכר ונקבה. הגמרא, בית שמאי אומרים שני זכרים, הייתה מעלת בית שמאי, ילפינה ממשה רבנו. אנחנו ראינו בתורה שמאחר שנולד לו שני בנים, שני זכרים, הוא פירש מן האישה, הוא נפרד מאשתו. תכתיב בני משה גרשום ואליעזר. ובית הלל, ילפינה מבריאתו של עולם, מאדם וחווה. ובית שמאי, כמובן אדם וחווה זכר ונקבה, ובית שמאי לאיפה מבריאתו של עולם, למה הם בית שמאי לא סוברים שיש ללמוד מבריאת העולם? התשובה היא אין דנין אפשר. הגמרא ממשיכה לדף סמך ב', מי שאי אפשר בבריאת העולם היה צורך להמשיך תולדה, וזה אי אפשר ללא זכר ונקבה. רש"י כותב משי אפשר דאי לא עברי חווה לא הווה נקבה חריטי, אבל הכה עכשיו בהמשך הדורות מי שיש לו שני זכרים נקבות הרבה בעולם. ממשיך הגמרא, ובית הלל נמי לפי ממשה, ראינו אצל משה שני זכרים וזהו, לא צריך להביא נקבה, והוא כבר פירש מן האישה. אנחנו סימנו את השורות הבאות בתשובה ארוכה, אבל לעצם העניין הזה התשובה היא קצרה. עוד מעט נראה על מה אנחנו מדברים. אמרי לך, בית הלל יענו, למה לא לומדים ממשה? משה מדעתי הוא דעבד. רש"י כותב מדעתי משום שכינה. משה רבנו היה בקשר תמידי עם השכינה, וכדי להיות בקשר עם השכינה צריכים להיות במצב של טהרה תמיד, ועקב קיום יחסים עם אישה אז אדם נהיה טמא, יש כאן מה שנקרא טומאת בעל קרי, ואסור לשאר כל אדם לעשות כן. זה היה נכון למשה אבל לא לשאר בני אדם. דתניה, חזרה לגמרא, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום, שהקדוש ברוך הסכים. אחד, פירש מן האישה, וזה מקווקה וצריך בגמות המסומן כי זה מה שנוגע אלינו. עוד שני דברים, ושיבר הלוחות, זה במעשה העגל, והוסיף יום אחד, זה לגבי יום קבלת התורה, כמה ימים היו צריכים להתכונן לקראת קבלת התורה. בעצם שאלנו מקודם בשורה הראשונה בית הלל למה הם לא לומדים ממשה, והתשובה היא משה עשה משהו, מה שנוגע לו באופן פרטי ולא לשאר בני אדם, והבאנו מקור שאומרת כך שמשה עשה את זה מדעתו. נכון, הסכים הדעת הקדוש ברוך הוא איתו, אבל אין ללמוד מזה לשאר בני אדם. כעת אנחנו רואים סימונים חדשים. צורת הרגש, כמו שאנחנו מכנים אותו, מופיע בשוליים הסברים לשלושת הדברים, לשלושה דברים שמשה עשה מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אז אם אנחנו עוקבים אחרי הסימונים, רואים פירש מן האישה ועוד כמה שורות, שיבר את הלוחות ואחר כך הוסיף יום אחד מדעתו. פס כפול גם מדגיש את הביטוי מי דרש, והפס המקווקו שנראה זה חוזר על עצמו כמה פעמים, והסכימה דעתו לדעת המקום. הקטע הראשון הוא עדיין קשור אלינו, אל הסוגיה שלנו, עניין הזה שהוא פירש מן האישה, אבל בהמשך אתם רואים בצורת ההרגש השני כבר קטע שנמצא בסוגריים, כי הדברים האלו הם לא נוגעים לישועות לסוגיה, אבל הסוגריים שנראה הם אינם לשם דילוג, אלא מטרתם להראות שעיקר התשובה כבר הסתיימה, ומה שמובא בהמשך הוא השלמת ההסברים לשאר הדברים שמשה עשה מדעתו. הגמרא, פירש מן האישה, מי דרש? מה דרש משה כדי להגיע למסקנה הזאת? אמר, ומה ישראל שלא דיברה עם האם שכינה אלא לפי שעה? אנחנו מדברים על מתן תורה, וקבע להם זמן. אמרה תורה, בנושא של הכנה לקבלת התורה, כתוב, אל תגשו אל אישה. אני, אומר משה, שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה, ולא קבע לי זמן, על אחת כמה וכמה. יש לי להתרחק, להיפרד, לפרוש מן האישה. והסכימה דעתו לדעת המקום שנאמר, לך אמור להם, שובו לכם לא לכם. אחר מתן תורה השכינה אומרת, קדוש ברוך מצווה שהם יחסו לא לכם לנשותיהם, ואתה פה עמוד עמדי בנפרד, אתה לא חוזר לאישה. אז זה מראה שהשכינה הסכימה לדעתו של משה. שיבר את הלוחות, אמרנו ש שבירת הלוחות זה דבר שמשה עשה מדעתו ללא ציווי מפורש מלמעלה. מה היא דרש? אמר, ומה פסח, מדבר על קורבן פסח, שהוא אחד משש מאות ושלוש עשרה מצוות, אחד מתרייג מצוות. אמרה תורה, קורבן נחר לא יאכל בו. בן נחר זה מי שהתנקר ליבו לשמיים, הוא מומר והוא אסור בו. התורה כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמה. תורה כולה, כוונת עשרת הדיברות, שאנחנו במעמד קבלת כל התורה, ואולי יש גם אפשר להסביר לפי דעות שאומרים שבעשרת הדיברות כלול כל התורה, אז על אחת כמה וכמה, שהם במצב הזה במעמד מעשה העגל הם כולם מומרים, אז אין להם לקבל את הלוחות. והסכימה דעתו לדעת המקום. תכתיב, אשר שיברת. וגם הריש לקיש אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך. המילה אשר, לשון כוח. אומר רשי לשון יישר, כמו אומרים, יישר כוחך, ששיברת. זה הסכמה על מעשה, על מעשיו. ממשיך הגמרא, הוסיף יום אחד מדעתו, יום אחד לעניין קבלת התורה. מי דרש? תכתיב, וקידשתם היום ומחר. הדיבור הזה נאמר למשה ביום רביעי, יום רביעי בשבוע. והוא שמע שיש להם להתקדש, כאילו להתכונן לקבלת התורה היום ומחר. היום כמחר. מה מחר לילו אמו? כמו שמחר יהיה 24 שעות, אף היום לילו אמו. ולילה דהעידנה נפק לי. מה שכתוב, האמרה, וקידשתם היום ומחר, נאמר לו בשעות היום של יום רביעי. עכשיו, היום הזה כבר הלילה הלך לו, הוא לא חלק מההכנה, כי הוא מקבל את הציווי להכנה באמצע בשעות היום. אז זה הכוונה הלילה דעידה, הלילה של יום רביעי שקודם, הלילה קודם ליום, בערב ובוקר. אז הלילה כבר הלך לו, אז איך נוכל לקיים היום ומחר? שמע מינה תרי יומי לבר מהעידנה. הציווי הזה וקידשתם היום ומחר צריך להיות מחושב בצורה כזאת. זה שני ימים חוץ מהיום. אז מה זה שני ימים? זה יום חמישי, יהיה לו 24 שעות, ויום שישי, גם כן יהיה לו 24 שעות. והסכים הדעתו לדעת המקום, איפה רואים שהקדוש ברוך הסכים עם החשבון הזה? דלו שר השכינה עד שבת. השכינה שרתה על הר סיני באיזו יום? יום שבת. זה מראה שהקדוש ברוך הוא הסכים עם החשבון הזה של משה רבנו, שהוא עצמו, השכינה עצמה, המתינה מלנחות על הר סיני עד שבת, כדי שיהיו בעצם באמת כמו שמשה רבנו חישב, שני ימים שלמים, יום ה' ויום ו'. עכשיו אנחנו רואים בגמרות המסומנות השס עוזר, סימון חדש, צורת כתר כמו שאנחנו קוראים לו, ובשוליים ממול תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים שתי ברייתות של רבי נתן, דעות נוספות על מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין פרו ורבו. אנחנו ראינו את המשנה, וכעת כפי שאנחנו אמרנו תסתכלו בגמרות המסומנות קודם, אתם רואים פה תניה, רבי נתן וכולי, ובכתר הבא, שתיים, שוב פעם, תניה, רבי נתן אומר, יהיו כאן שתי ברייתות עם, שהם שונים זו מזו. תניה, רבי נתן אומר, הוא בא לפרש את התנאים, רבי, או דעתו, מה באמת אומר בית שמאי ובית הלל. תניה, רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות. לפי רבי נתן בית שמאי אומרים שאדם מצווה להביא ארבע ילדים, שני זכרים ושתי נקבות, ובית הלל אומרים זכר ונקבה. זה בית הלל כמו שאנחנו מקרים מהמשנה. אמר רב הונא מאי תימא דרבי נתן אליבא דבית שמאי, דכתיב בפרשת בראשית כתוב ותוסף ללדת את אחיו את הבל, כבכבנו את המילה את הבל ואחותו, קין ואחותו, זה ארבע ילדים. וכתיב כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. רשי, כי שת לי זרע אחר תחת הבל, אלמה תשלומין ביי ולא סגיה ולא שני זכרים ושתי נקבות. שת נולד כתשלום, מילוי מקום, ממלא מקום החיסון שנוצר ברציחת הבל. אז היה חשוב שיהיו שני זכרים בנוסף לשתי נקבות שמרומזות בפסוק את. ורבנן, שהם חולקים על רבי נתן, מה הם אומרים על הפסוק? אדויה ודקה מודית. זה ששת נולד והוא אמר כי שת לי אלוקים וכו', זה הודיה בלבד, זה אינו ביטוי של חובה. תניה אידך, רבי נתן אומר בית שמאי אומרים זכר ונקבה, ובית הלל אומרים או זכר או נקבה. בברייתא הזה אין שום רמז למה שראינו במשנה. בית שמאי פה אומרים מה שבית הלל אמרו במשנה, ובית הלל פה אומרים ילד אחד, או זכר או נקבה. אמר רבא, מאי תימא דרבי נתן אליבא דבית הלל, שנאמר לא תוהו בראה לשבת יצר העולם נברא לא להישאר ריק אלא לישיבה, לשבת יצרה, ועבד לה שבת. וזה שאדם הביא ילד אחד זה קיום של שבט, של ישיבת העולם. עד כאן שיעורנו להיום.